בבודה בדרמה ובסנגה תביאני זכותם של טובי מעשי לכליל הערה למען כל הבריאה עד בו הערתי אשים מפתחי בבודה בדרמה ובסנגה תביאני זכותם של טובי מעשי לכליל הערה למען כל הבריאה עד בו הערתי, אשים נפתחי, בבודה בדרמה ובסנגה. תביאני זכותם של טובי מעשי, לכלי להערה למען כל הבריאה.
הטבלת ששלחתי לכם, אני כאן רק 3 תוצאות, אבל במתקש 4, התוצאה הרביעית שיש לכל מיני שאנחנו עושים זה הגברת הנטייה לעשות אותו מס. זאת אומרת, אם מישהו משקר, אז כל פעם שהוא מתקר הנטייה של משקר גוברת ופשוט ההרגל מתגבר. אז זה הסוד הרביעית כתוצאה של כל מעשה וכל מחשבה. נעבור לנושא שלנו היום, כיצד הקרמה עוברת, איפה היא נשמרת? היום וגם בשיעור הבא אנחנו עוזבים את העבודה מקושה ואנחנו עוזבים את הוועדת שיקה ורק למשך 2 שיעורים. הדיבור שנקבל היום מבוסס על ספר של דקארט הגדול שנקרא אומן פרסס. אומן המילה הטיבטית למידווי לדרך המיניים או דרך האמצע. לא את הפרושות הכוונה או המחשבה שמאחורי. צל פרושו להבהיר או לסלק מכשולים. ורק צל זה הבהרה מוחלטת או הערה מוחלטת. זה שם הספר. הערה מוחלטת של הכוונה דרך האמצע. ספר שזה אותם ככה. ספר מאוד עמוק. ואנחנו נביא קטעים מתוכו, שבהם גסם ככה מביא את ההשקפה של דרך האמצע, של הפרסנגיטה מדיאמיקה, שהיא הדרך שנחשבת לגבוהה ביותר, היא זו שיכולה להביא אותנו ישירות להערה. בתוך ההסבר שלו הוא מצטט את מה שקראנו Mind Only School, או את היוגה צ'ארה, פשיטה מטרה, שני שמות ש... מתקדמים לאותה אסכולה. בטיבטית נרשם לכם 2 שמות, אחד זה שדרך האמצע. חזרו אחריי, אומה.
אומה.
השני זה סם צם. חזרו אחריי, סם צם.
סם צם.
אז אומה זה הסם הטיבטי של דרך האמצע. וסם צם, השם הטיבטי של Mind Only School. סם זה מיינד, צם זה אונלי. אז מה שעושה גסון קאפה, זה הוא לוקח את ההסבר של Mind Only School על איך קרמה עובדת, ומשתמש בו להגיע בסופו של דבר להסבר של דרך האמצע, וכפי שנראה, ההסבר של Mind Only School הוא מאוד מפורט, והוא פחות או יותר מקובל על דרך האמצע, הוא אומר שפחות או יותר זה אפשר ולכמה, עם שינוי אחד שנזכיר אותו בסוף השיעור. אז עכשיו אנחנו ניכנס לתיאור של היוגה צ'ארה, של המיינדפולנס סקול, איך הם מתארים, איך עובדת קרמה. ואני רק רוצה לומר שאנחנו לא נכנסים לכל הדקויות הפילוסופיות של ההצגה, אלא לוקחים את העיקר שבהם בצורה שתעזור לנו לתקד בחיי יומיום עם השקפת העולם הזאת, להכניס את השקפת העולם הזאת לחיי יומיום. כי כל המטרה היא לעשות הבדל בחיים שלנו כרגע, זה לא דווקא התפלספות, זה הפוקוס. אז נתחיל עם הדמה הידועה שלנו, של הצרחות, של הצעקות. נאמר שצרחנו על מישהו. צרחנו על מישהו, הקרמה מפשילה, והוא פוגשים מישהו שצורח עלינו. הבוס צורח עלינו. אז בדוגמה שלנו, יש לנו בוס שעומד מולנו, בסוף שלו אדום, ניקף, והוא משמיע קולות רמים, של צעקות, והנה מה שהמיינדפולנס סקול אומר. מיינדפולנס סקול אומר שיש שלושה מרכיבים שמשתתפים בסצנה הזאת, לפחות. יש את הבוס שעומד מולנו, הבוס הצורח. מה שעומד שמה זה אוסף של צורות וצבעים. וכשאנחנו אומרים צורות וצבעים, אנחנו כוללים בזה את כל מה שמושג על ידי החושים, זה כולל את הצלילים שהוא משפיע. תופעות שהן פיזיקליות או כימיות, זה מה שעומד לפנינו. ראש עגול, פרצוף אדום, לשון מתנועת, צלילים שהוא משמיע. זה מה שעומד לפנינו, יש אובייקט שאנחנו קולטים. אז זה מרכיב אחד. מרכיב שני, ישנה העין שלנו. יש העין שלנו והאוזן שלנו, שרואות ושומעות את מה שקורה. את רואה חישה.
מיקי וואמפו, זה חוש הראייה למשל.
יש את הרשתית מחברי העין שקולטת את גלי האור ומתרגמת אותם לגירויים בעצבים. וכל זה מועבר למוח. עכשיו, מה רואה העין? חשוב להבחין מה רואה העין ומה שומעת האוזן. האם העין רואה בוס צועק? לא יכולה לראות בוס צועק, מכיוון שהעין לא מבינה בוס, העין מבינה אדום, עגול, העין רואה צורות וצורים. האוזן שומעת דציבלים, היא לא יכולה לשמוע בוס כועס. אז אזורי החישה חולטים צורות וצבעים וצלילים, וכך הלאה. ומעבירים את הרישומים האלה למוח. במוח הוא איבר חישה ובעצם זה עובר אל המיינד. במיינד יש
מיקי נמפר שפה.
מודעות שקשורה לראייה, ויש מודעות אחרת שקשורה לשמיעה. זאת אומרת, כל אחד מאיברי החישה מעביר מודעות מסוימת למיינד. וכל הדברים האלה עכשיו יוצרים רישומים במיינד שלנו. עכשיו, איפה הם יוצרים רישומים במיינד שלנו? אז פה יש מושג שהוא ספציפי למיינדפולנס סקול, והוא נקרא קונשי. הקונשי הזה זה איזה מין מקום מיוחד במיינד שלנו, מין מחסן במיינד שלנו, והם אומרים ששם כל הזרעים הקרמיים נאספים. המילה לזרע קרמי זה בקטק. זאת מילה שאנחנו נחזור אליה שוב ושוב. בקטק? בקטק מתאמנים לזרע הקרמי. כשאני צורחת על מישהו, המיינד שלי מקליט את כל מה שקורה. הוא רושם את העובדה שאני צרחתי. הוא רושם את ההרגשה, את הצלילים, את האנרגיה שמאחורי זה. כל זה נרשם, כל זה הופך לזרע קרמי. הזרע הזה, לפי המיינדפולנס סקול, לפי היוגה צ'ארה, נשמר בקונשי. זה עובר שם תקופה של דגירה, עובר שם תקופה של הפשלה, ומה זה נקרא שהוא מפשיל? אני פוגשת מישהו שצורח עליי. יש את האדם שצועק, והאובייקט, יש את דברי החישה שקולטים את הצעקות, ויש את המודעויות שקשורות לעברי החישה. אנחנו מדברים בבודיזם על שישה חושים. אנחנו מדברים על שמיעה, ראייה, טעם, ריח, מישוש, והחוש השישי זה החשבה. ולכל אחד מהם מתאים מודעות שלו. אז יש שש מודעויות, וזה לאו ספציפי למיינדפולנס סקול, זה מקובל על כל האסכולות. יש שש מודעויות, והמיינד אונלי סקול מוסיף עוד אחת. הוא מוסיף את הקונשי. יש גם עוד מקום אחד מיוחד במיינד, בשמו קונשי, ושם כל הזרעים יושבים. ועכשיו הנקודה המעניינת של המיינד אונלי סקול. המיינד אונלי סקול אומר, בשלושת הדברים, האובייקט שצורח עליי, העין שלי שרואה אותו צורח עליי, והמודעות שלי שקולטת את הצרכות, כל אלה באים מאותו בקצ'ק, מאותו זרע קרמי. זה מה שאומר האסכולה הזאת. שאין שום דבר שלא בא מהמיים שלי. הם אומרים, לא רק שהמודעות שלי של מה שקורה בא מהמיים שלי, גם הבוס עצמו בא מהמיים שלי, וגם אפילו העין שלי שרואה אותו עכשיו מולי, גם זה בא מהמיים שלי. הכל ביחד בא מהמיים שלי מאותו זרע קרמי. אותו זרע קרמי יוצר את הבוס שצורח, ואותי קולטת את הבוס הזה. העין שלי והקליטה שלי של הבוס הזה. כל שלושת הדברים באים מהמיים שלי. מכאן השם של האסכולה הזאת, mind only, הכל הם אומרים בא מהמיים שלי. וכשאתם מקשיבים לתיאור הזה, שימו לב שזה בא מגסון קאפה, הוא מפרש לנו את האסכולות, והוא אומר שזה מאוד קרוב למה שדרך האמצע מאמינה, ככה שבעצם כל הפרטים פה מאוד חשוב לשים לב אליהם. מה שהאסכולה הזאת אומרת, שבכל פעם שאנחנו רואים משהו שנראה לנו כבא מבחוץ, כגון הבוס, למעשה המיינד שלנו מסתכל על המיינד שלנו. המיינד שלנו עכשיו מסתכל על זרע קרמי שאנחנו שמנו במיינד שלנו בעבר ושמפשיל עבורנו עכשיו. אז מה זה אומר? זאת אומרת, אם אני סובלת עכשיו, אם יש משהו שגורם לי סבל עכשיו, כל מה שאני חווה, כל מה שאני יכולה לחוות אי פעם, זה זרעים קרמיים שמפשילים, שיושבים במיין שלי. היחידה שיכולה לשים אותם במיין שלי זה מי. אני שמתי אותם שם בעבר. ועכשיו הם יפשילו. אז כל הזאת אומרת שאין שום דבר חיצוני. אנחנו רק רואים את המיין שלנו. זה גם מסביר איך זה ששני אנשים מסתכלים על אותו אובייקט וחווים אותו בצורות שונות, מפרשים אותו בצורות שונות. הריקוד באסכולה הזאת של המיינד אונלי סקול אומרת שאין זרע קרמי נפרד שיצר את הבוס ושיצר אותי חובה את הבוס. הריקוד, אם אתם זוכרים, זה תמיד מושג שהוא שלילי, הוא מדבר על היעדר של משהו. אז כאן אנחנו מדברים על היעדר הפרדה בין הגורמים שהביאו את הבוס והגורמים שהביאו אותי לחוות את הבוס. אותו גורם מביא אותי לחוות צעקות ואת הבוס שצועק עליי. זה אותו דבר. ולפי האסכולה הזאת, המופע של הבוס והחוויה שלי של הבוס, הם באים מאותו זרע. כל אירוע שקורה בחיים שלנו, כל אחד ואחד ללא יוצא דופן, ברגע זה ובכל הרגעים שקדמו לו ובכל הרגעים שיבואו אחריו, כל אלה הם מופעים, הם הפשלות של זרעים שיושבים במיינד שלנו. אותו זרע קרמי, אותו בקצ'ק, מייצר את התופעה ואותי קולטת את התופעה. דרך העין ודרך המודעות. אז אם מבינים את זה ומסתכלים אם יש משהו שלא נעים בחיים שלי, משהו שלא עובד, משהו שגורם לי מצוקה וסבל, אם מקבלים את ההסבר הזה, אז הדרך היחידה שזה יכול היה לקרות, זה בגלל שאני זרעתי שם את הזרעים האלה. ומכיוון שכך, הדרך היחידה שיכול לקרות משהו אחר, ואם אני אקפיד מה נכנס למים שלי. לאילו זרעים אני בורה במים שלי. אם אני מעכשיו אקפיד לא לברוע שם שום דבר שיגרום לי מצוקה בעתיד. זה מה שמאפשר לנו להגיע להערה. זה בדיוק מה שמאפשר להגיע להערה. כיוון שאם אנחנו מבינים את המנגנון הזה ומתחילים להקפיד על מה שאנחנו עושים, אומרים וחושבים, מתחילים לשמור על היומן שלנו בהתמדה או בכוונה, לאט לאט מביאים לניקוי ראש. לניקוי ראש מביא להתארות של העולם שסביבנו, כי העולם שסביבנו כל כולו הפשלה של זרעים שבמים שלנו.
אפשר לשאול?
כן, בבקשה.
שלום, דוברדה. השאלה שלי עם התגובה שלי שבאה בעקבות או עם ביחס באותו זמן לשאלה של הקרמיק סיד עם שלושת האספקטים שלה, היא תשייך לאותו קרמיק סיד או שזה קרמיק סיד אחר?
מופיע הבוט וצועק ועכשיו איך את מגיבה לבוט, זה קרמיק סיד חדש שאת עכשיו שותלת. קצת על המכניקה של התהליך. הרעיון שהם מתארים זה אנחנו עושים מעשה. כשאני אומרת את המילה מעשה זה כולל חשיבה. מעשה בין במחשבה, בדיבור או בעשייה. אנחנו מבטאים קרה. אנחנו עושים משהו. כשזה נתקרה בסיומו יש איזו אנרגיה שקשורה בעשייה הזאת. לפי האסכולה הזו, האנרגיה הזאת מועברת אל הקונשי. ומועברת אליה בצורה של הבקצ'ק הזה, של הזרע הזה. הם אומרים שהבקצ'ק הוא לא ישות פיזית, הוא גם לא ישות מנטלית. לא פיזית ולא מנטלית, זה מין מסוג של אנרגיה. האנרגיה הזאת נשארת בקונשי עד שהיא מבשילה. ודיברנו על זמן ההבשלה, דיברנו בשיעורים קודמים על קרמות שיכולות להבשיל בחיים אלו, בחיים הבאים, או יותר מאוחר. משתמע מכך שקרמה יכולה לשבת בקונשי הרבה זמן, הרבה מאוד זמן. זרעים כאלה יכולים לשבת שם מיליוני שנים גם כן. עכשיו, האם הם יושבים שם ללא שינוי? לא, כי אנחנו אומרים שהמים כל הזמן עובר שינוי. והזרעים האלה, גם אם הם יושבים שם הרבה זמן, הם עוברים כל הזמן שינוי. כל עוד הזרע לא יבשיל, הוא עובר שינוי מרגע לרגע, וכאילו הוא מעתיק את עצמו, מהרגע הקודם לרגע הבא, עד לרגע שהוא מבשיל. אבל כל עוד לא יבשיל, הוא פשוט מעתיק את עצמו ועובר איתנו לכל מקום בקונשי. זאת אומרת, הם נערסים ונבנים כל רגע. אותו זרע ברגע א' עובר לרגע ב', וזה שרגע א' נעלם, נהרס לו. זאת אומרת, הם הולכים במין זרם, כמו מים שזורם בנהר. אם אנחנו קונים את ההסבר הזה ומבינים אותו היטב ובוחנים אותו בחיים שלנו, אנחנו נתחיל להיות מאוד זהירים במה שאנחנו אומרים ועושים וחושבים. התוצאה היא שבהדרגה תבוא רגיעה, תבוא רגיעה שהיא הדרגתית, כי ההרגלים הם מאוד חזקים ועדיין יש הרבה זרעים שרוצים להפשיל ושלא תיהרנו. אז יש תקופה שזרעים ישנים מפשילים, החיים יראו כאילו שהם אותו דבר, כמו שהם עד עכשיו, אבל אנחנו כבר מתחילים להגיב לגמרי אחרת לדברים, ולשתול זרעים אחרים, וגם זה תהליך הדרגתי, אנחנו לא מהיום למחר משתנים, זה דורש הרבה אימון, לשמור על היומן, לעשות שיעורים, לעשות את המדיטציות וללמוד את זה. וכתוצאה מזה, אומנם מגיע רגיעה, אומנם מגיע שלב שבו הדברים האלה מפסיקים להקות בנו, לחזור אלינו, הדברים האלה נרגעים. וההבנה שלנו, ככל שהיא עמוקה יותר, מזרזת יותר את התהליך. אבל זה לא אוטומטית שבאה הנרוונה כתוצאה מזה ששמענו פעם אחת את זה, או אם זה היה כל כך קל זה היה טוב, אבל זה לא. עדיין הזרעים שם. אז השמיעה של ההסבר היא השלב הראשון בדרך להביא לנרוונה. לי לפחות. בפירוש הייתה תחושה שיורד מטל. קורה מה שקורה שאין לי עליו שליטה מכיוון שזה כבר זרעים שנזרעו בעבר, אבל כשאני מבינה, כשיש לי בהירות ביחס לאיך התהליך מתרחש, יורד ממני איזשהו כובד, איזשהו תחושה שאני נידונה לסבול ואין מה לעשות. יש מה לעשות, יש מה שאני יכולה לעשות מעכשיו הלאה, במבט קדימה. ומה שקרה כבר, אז אין מה לעשות. אז או שאני אצליח לתאר את זה, ואם זה כבר בתהליך הפשלה, אז זה כבר מאוחר מדי. אז העץ כבר פה, אני לא יכולה לדחוף אותו בחזרה לזרע. אז את זה אני אקבל בשלוות נפש, כי אני מבינה שאין מה לעשות עם זה כבר. זה בא ממני וזה הפשיל. ואני מבינה שעכשיו יש לי שליטה מלאה על כל מה שקורה בעתיד. אם אני אומנם אפלים את הדברים ועשה את הפרקטיס נכון. אז מבחינה זאת יש רגיעה רבה, והרגיעה היא בפנים. כלפי חוץ קוראים הדברים כפי שהם קוראים, אבל התגובה שלי בפנים היא מאוד רגועה. בפנים הסבל מאוד יורד, כיוון שאין את החרדה הזאת שבאה מתוך אי-הבנה, מתוך אני לא יודעת מי את הדבר הזה נוחת עליי. ואולי עוד יש 20 שינחתו עליי. זה יורד, כי אני מבינה מאיפה זה בא, ואני מבינה את התהליך, ואני מבינה שאם אני אעשה נכון, הדברים ירגו. והתוצאה היא שבפנים הסבל הולך ופוחת. ומגיעים למצבים, כמו שסיפרתי לכם באחד השיעורים הקודמים, על המלך של קלינקה, שעומדים שם משרתי המלך וקוטעים את איבריו וזה אחר זה, והוא לא סובל בפנים. הכאב הפיזי ישנו, אבל אין סבל רוחני, אין עינוי של המחשבה, אין תגובה שהיא מענה ומעונה וממשיכה את הסבל. הוא לגמרי שלב בפנים. התוצאה הזאת מגיעה ככל שמבינים יותר ומפנימים יותר את ההבנה. שאלה?
רציתי לשאול, מישהו כועס עליי, בסדר זה זרע שזרעתי בעבר. עכשיו, מה זה עושה את המפגש הזה? למה אני דווקא פוגשת, זאת אומרת, מבחינה אנרגטית בעצם, כאילו, את הסינכרוניזציה הזאת, שאני פוגשת אותם אנשים שבעצם משרתים את הקרמה שלי. זאת אומרת, איך זה קורה? מה ממגנט אותם אנשים אליי?
מעריך השאלת, מה זה שמגנט את האנשים אלייך? תזכרי את ההסבר שלנו. ההסבר שלנו אומר שהאנשים האלה שבאים אלייך, הם נראים לך כאילו שהם באו מבחוץ, והרנג ויו שיש לנו. ההסבר שלנו שאנחנו נותנים של המיינד לסקול, הוא אומר שאין אף אחד מהם שבא מבחוץ. את מסתכלת על המיינד שלך. את מסתכלת על סרט שאת הפרטת. עכשיו, כשאנחנו מדברים על סרטים, אנחנו חושבים על משהו שהוא דו-ממדי וויזואלי ועל המסך. אז הדמיון נגמר פה. הסרט הזה שאנחנו מסתכלים עליו של החונשי, הוא תלת-ממדי, ואפשר לחוש אותו, ואפשר להריח אותו, ואפשר לחבק אותו. אבל זה עדיין סרט שאנחנו הקלטנו. אנחנו רק מסתכלים על המיינד שלנו, לפי המיינד און לסקול, וגם לפי דרך האמצע. אין אף אחד שמה שקיים בזכות עצמו, שמופיע מבחוץ, מחוץ לנו. כשאנחנו מביאים אותם אלינו, אנחנו בעצם מסתכלים על המים שלנו. והסיבה היחידה שקשה לנו להקל, זה בגלל שלא ראינו ריקות ישירות. כל עוד לא ראינו ריקות ישירות, הדברים נראים לנו כמופיעים מבחוץ, ואנחנו משוכנעים שהם באים מבחוץ. אנחנו בטוחים שהאבות, קיים בזכות עצמו, יש לו את הבית שלו ואת האישה שלו, והוא בא באוטו שלו, והוא בא קרוב אליי ויצוק עליי. אנחנו חושבים שהוא בא מבחוץ. בזמן שכל הסיפור של הבית שלו והאישה שלו והאוטו שלו, כל זה במיין שלי. וגם הבוס במיין שלי. זה הכל סרט שמסרטתי. זה צריך נורא להיזהר, כי כשאנחנו מגיעים פה לרמה הזאת של הסבר, אז אנחנו אומרים, אז הוא לא באמת קיים. ואז מתחילים לפעול להשקפה הניהיליסטית ששום דבר לא קיים באמת, אז פה צריך נורא לזהר. הוא לא באמת קיים, אבל הוא קיים. האוטו שדורס אותי לא באמת קיים, אבל הוא קיים. והוא דורס אותי. וזה כואב. זה הבית חולים ממשי, הסלול ממשי, והחשבון של הבית חולים מאוד ממשי. העובדה שהם כולם באים מהמים שלנו, לא עושה אותם פחות ממשיים, במובן הקונבנציונלי, הרגיל. להפך, זה מה שעושה אותם ממשיים, וזה מה שמחייב אותי כל כך להקטיב במה שאני אומרת עושה לחושבת, כדי שהדברים הממשיים האלה לא יבואו לפגוע בי. אז זה מין סרט כזה שכל החושים משתפים בו, וזה רק סרט. והוא ממשי, והוא כואב. והוא כולו נותר על ידי.
אפשר עוד שאלה?
כן, בבקשה.
כן. אנחנו אומרים שהגישה הזאת מסבירה את זה ששני אנשים חווים אחרת את אותו אובייקט.
כן. מה זה בכלל אותו אובייקט ששני אנשים חווים אחרת למרות שהם רואים אותו אובייקט כמו שאמרנו, כאשר כל אובייקט שמישהו חווה נוצר מאותו זרע קרמי שממנו נוצר בעצם אותו אחד שחווה אותו. אז מי בכלל יהיה חיצוני לכל זה כדי להגיד שזה אותו אובייקט? זה טובה.
לי זה מזכיר אצלי באמבטיה על שלושה קירות יש מראות. בראי אחד אתה רואה מה שרואים בראי השני, מה שרואים בראי השלישי, שמראה מה שרואים בראי הראשון, וזה עד אינסוף ככה. אז זה אותו דבר בדיוק. כשאני רואה אובייקט, ואני רואה מישהו אחר מסתכל על האובייקט, גם האובייקט הוא במים שלי, גם המישהו אחר הוא במים שלי, גם מה שמישהו אחר רואה זה במים שלי. זה ראי שמשתקף בתוך ראי שמשתקף בתוך ראי. ותו לא.
נקרא
פה
פשיר,
מגיע
לציטטה מאוד יפה,
שמתארת את זה.
ברוד השעיה. אני כאילו הבמאי היחידי ביקום שעושה לי תרגילים של הבנה. וממציא לי את ההוא שכועס, ואז אני מתאמן ולא לכעוס, או כן לכעוס. וכו' הלאה.
אתה לא ממציא את ההוא שכועס. הוא בא אליך כתוצאה מדברים שעשית בעבר. ואף אחד לא בוחר להביא לעצמו בו כועס. או קידוח בשיניים. זו תוצאה מדברים שעשית בעבר. זה א', ב', גם אתה הוא המצאה שלך. לא רק הבוס. ואתה נמצאת את עצמך. החוויה שלך של עצמך עכשיו חווה את הדברים, גם היא תוצאה קרמית מברוק שלך בעבר.
צריך להקל את התשובה הזאת, אבל השאלה השנייה היא, מי קובע את החוקיות של... כתוצאה במעשה אחד קורית בדיוק בתוצאה השנייה, כמו נתת לנו רשימה כזאת. העבוד הזה גורם חיצוני. זה אני שקובר את החוקיות הזאת, האם מתאימה לכולם? או שמה שאני קראתי לחוקיות של הבודה זה רק בעולם שלי וכל היתר זה לא קיים. אני מסומי נוכל על הדברים, או ששום דבר לא חיצוני, ואז הכל, כולל כל הרעיון, הוא שלי.
מי קבע את החוקים? האם הבודה קבע את החוקים? אם אנחנו נגיד שהבודה קבע את החוקים, אז שמנו את הבודה כחיצוני. גם הבודה לא חיצוני. גם הבודה רק מופיע למי שיש לו זרעים קרמים לראות בודה, שמחשיבים אותו אליה. וגם החוקים לא חיצוניים. איך כשזה תמיד עובד ככה לגבי כולנו, זה אחד הדברים שבגרים פה שיגיד, לך תבשל את זה. אז גם חוקי הקרמה הם ריקים מכל קיום עצמי. אבל הם עובדים בצורה הזאת לגבי כולנו, וככה לימד אותם הבודה, מכיוון שכרגע קצרה יכולתנו לראות את זה בעצמנו. ויבוא יום שנראה את זה בעצמנו. אבל הם ריקים מכל קיום עצמנו.
אצלנו תל אביב התעוררה שאלה נוספת בעקבות התשובה הקודמת שלך.
כן.
שאם זה באמת כך שאין אף מישהו אחר בכלל, וגם המישהו האחר שמסתכל על האובייקט, הוא בעצם חלק מהקרמה שלי, אז איך לא נופלים לניהיליזם בצורה כזאת?
שאלה טובה, אז נאווה אומרת, אז אם אין שם בכלל אף אחד אחר, גם מישהו אחר שמסתכל, גם הוא המצאה שלי, אז איך לא ניפול לניהיליזם? איך לא ניפול לרעיון שאין שום דבר? מכיוון שיש גם מציאות קונבנציונלית, והיא הולכת יד ביד עם הריקות, תמיד יד ביד. אנחנו חיים בעולם של תופעות. תופעות במובן הקונבנציונלי, הרגיל, המקובל והמשלה, הם מציאות משלה, אבל הם ממשיים בחיים שלנו. כל הסבב שלנו הוא כזה. אין פסיק אחד בסבב שלנו שהוא לא כזה. ובכל זאת אנחנו סובלים. אז חייבים להכיר בזה שהמציאות הקונבנציונלית קיימת, שרירה ותקפה ממשית, וגורמת לנו סבל, ושמחה מדי פעם. כל מה שאני זורה זה מה שאני קוצרת, כל מה ששמתי שם בקונשי זה מה שיפשיל. וגם אצל הבודה המציאות הקונבנציונלית לא נעלמת, היא ישנה כל הזמן. אבל מאחר שהם למדו לשים את הזרעים הנכונים, אז המציאות שלהם שמכשילה גורמת להם אך ורק עונג עילאי, ונאלצים לחוות אך ורק עונג עילאי, כי זה הזרעים שיש להם שם. והם כל הזמן מתעצמים ומתרבים רק בכיוון הזה. העולם של התופעות לא נעלם כשמבינים ריקות. הוא עדיין קיים, זה הצד השני של ריקות. כל התיאור פה מביא אותנו לכך שנבין איך זה עובד ונדאג לשתול את הדברים הנכונים כל זמן. עדיין יהיה את עולם של תופעות. והעולם של תופעות שנכפה עלינו לחוות כרגע בסמסרה, יש בו הרבה סבל, והסבל הזה הוא ממשי. הכאב שאנחנו חווים הוא ממשי. אבל כשהוא בא, לתוצאה ממה שאנחנו שתנו שם בעבר. כיוון שהוא ממשי, מוטל עלינו להבין ולשתול את הדברים הנכונים, מוטל עלינו להקפיד הקפדת יתר על המוסריות שלנו, על שמירת הנדרים, על שמירת הכללים, כי זה מה שיוצר את המציאות שלנו. מכיוון שכך, אי אפשר שניפול לניהיליזם.
ורדה שואלת, האם עולם התופעות הקונבנציונלי הוא אחד לכולם?
מאיפה באות התופעות הקונבנציונליות? הן באות מהדברים שבקונשיק. עכשיו חזרתי למיינד אונלי סקול. התופעה שבה אברי החישה שקולטים את התופעה והמודעות שמפרשת את מה שאני חשה, כל אלה באים מזרעים בקונשי שלי, אין משהו שהוא חיצוני. העולם שלי, אני יצרתי את כולו. את העולם שלך, ורדה, את יצרת את כולו.
מציאות הקונבנציונלית וזו של הריקות היא אותה מציאות.
לא. המציאות הקונבנציונלית היא לא אותה מציאות של ריקות. המציאות של ריקות היא מציאות אולטימטיבית, היא לא שקרית. המציאות הקונבנציונלית היא שקרית. הדברים מופיעים בצורה מסוימת, אבל זה לא איך שהם באמת. מופיע הבוס הטועק, הוא נראה לי כאילו שהוא בא מבחוק, הוא נראה לי רע מטבעו, וזה לא איך שהוא באמת. עכשיו דיברנו על המנגנון, הוא בא מהקונשי שלי. המציאות האולטימטיבית, כמו שהיא מופיעה, כך היא באמת. אז אלה מציאויות שונות, שונות במהותן, אבל לגמרי קשורות פה בזו. אין ריקות בלי שיש מציאות קונבנציונלית, ואין מציאות קונבנציונלית בלי שיש ריקות, והם תמיד ימשיכו ככה, זה תמיד ילך יד ביד. גם כשנגיע להערה מלאה, תמיד יהיו שתי הרמות האלה של מציאות. יהיה עולם של תופעות, ויש את העולם של מציאות מוחלטת, ואחד בא מתוך השני.
האם הכל שאני רואה שנותרה יחד איתי, יחד עם המים שלי, כאשר אני אראה ריקות ואני אדע מה המקור של כל דבר, הריקות של הכל שאני אראה אז, זאת תהיה אותה כל שראיתי כאשר היא נותרה יחד עם המים שלי מאותו זרע קרמי.
אוקיי, אני חושבת שיש כאן קצת ערבוב בשאלה שלך. הכל שאת רואה עכשיו מוכתבת על ידי הזרעים הקרמיים שיושבים בקונשי שלך. אנחנו במיין און דיסקוט. בזמן שאת רואה ריקות ישירות, את לא רואה לא כוסות ולא את עצמך, את רואה אמת מוחלטת. כוס היא לא אמת מוחלטת, אז אי אפשר לראות כוסות כשאת רואה אמת מוחלטת. כשאת יוצאת מחוויה של ראייה ישירה של ריקות, כשאת יוצאת מהמדיטציה, את שוב רואה כוס. יש הבדל ניכר בין לראות את הכוס הקונבנציונלית ובין לראות את האמת המוחלטת של הכוס. עכשיו, כל עוד לא הגענו לירם לאה, לדבודה, אז אנחנו לא יכולים בו זמנית לראות את הכוס הקונבנציונלית ואת הריקות שלה. זה אנחנו לא יכולים לעשות. רק הבודה יכול בו זמנית לראות את שני הדברים. כשאנחנו במגע ישיר עם ריקות, אנחנו לא במגע ישיר עם הכוס הקונבנציונלית. זה אקסקלוסיבי, או זה או זה. האם זה אומר השאלה?
כאשר הבודה רואה, ואז באותה כוס, זה אומר שיש מקור אחד לכל הכוסות כאילו האחרות שכל האנשים רואים?
לא. אין מקור אחד חיצוני לכל הכוסות. כל האנשים שרואים כוס בצורה ש... אולי דומה למה שאני רואה, יש להם זרעים קרמיים דומים לזרעים שלי. האם הבודה יראה את הכוס באותה צורה? הבודה יכול לראות מה אני רואה, והוא יכול לראות מה הוא רואה, מכיוון שהוא יודע הכל ורואה הכל. לבודה יש זרעים קרמיים הרבה יותר מוצלחים משלי. למשל, אין לו זרעים לראות זרעים לא נעימים, הוא חיסל את כל הזרעים האלה. אז אין מקור חיצוני לכוס הזאת. הכוס הזאת באה ממני, ואם עוד אנשים רואים אותה בצורה דומה, זה מודע שיש להם זרעים קרמיים דומים לשלי. ואנחנו בסך הכל די דומים מבחינה קרמית, מכיוון שכולנו נמצאים בצורת קיום אנושית, בסביבה דומה וכך הלאה. אוקיי, רוני?
האם הרגלים, התניות וכדומה משפיעים באיזשהו אופן?
אפשר להגיד שהמותק של התניה והרגל הוא לא זה, אבל הוא מאוד קשור לרעיון של דובר הקרמי. כן. ואפשר לומר שאנחנו חווים דברים כפי שאנחנו חווים אותם בשל ההרגלים והתניות שלנו. נבוא. שואלת על בחירה חופשית. היא אומרת ככה. את אומרת שאם אנחנו מבינים את התהליך, אז עכשיו נתחיל לשים את הדברים הטובים ונפסיק לשים את הדברים הרעים, ובסופו של דבר העולם שלנו יתוחר ולא נצטרך לסבול. אבל העובדה שאני מכניסה זרע כזה או אחר לקונשי שלי, גם היא פעולה. וכמו כל פעולה, גם לה יש זרעים קרמיים. אם אני עכשיו אחליט לעשות דברים טובים בלבד, ההחלטה הזאת היא הבשלה של זרע קרמי ששתלתי בעבר. ואם אין לי זרע קרמי כזה, אז לא אוכל להגיע להחלטה כזאת. והתשובה שלי לזה נעבה, זה שאת לגמרי צודקת. גם בחירה חופשית היא ריקה. גם בחירה חופשית היא בעולם התופעות. היא לא בעולם של אמת מוחלטת. גם היא ראה קיום עצמי משלה, מחות עצמה. גם היא תוצאה קרמית. אז האם יש לנו בחירה חופשית או אין לנו בחירה חופשית? איך רוצה לענות?
יש לי בחירה עצמית ואני אדון על גורלי, ואם יש לי את הזרעים הקרמיים האלה אז יש לי בחירה עצמית, ואם אין לי את הזרעים הקרמיים האלה אז אין לי בחירה עצמית.
בחירה חופשית. אז יש לך או אין לך?
כרגע יש לי, כי יש לי זרעים קרמיים כאלה, אבל זה תלוי אך ורק בהם.
אז בעצם מה שאתה אומר, שהבחירה החופשית שנראה לי שיש לי, היא בעצם תוצאה של הזרעים הקרמיים מהעבר שלי, ולכן היא תלויה בהם, אז היא כבר לא חופשית.
היא חופשית, אבל היא תלויה
בהם. היא חופשית, אבל היא תלויה בהם.
מה זה חופשי או לא חופשי? התשובה הבודיסטית לשאלה הזאת תהיה, יש לנו מופע של בחירה חופשית. יש לנו אשליה של בחירה חופשית, יש לנו מציאות כוזבת של בחירה חופשית, יש לנו מציאות קונבנציונלית של בחירה חופשית. אז במציאות הקונבנציונלית של דברים, אם אנחנו לא מנתחים אותם ולא בוחנים אותם בדקדוק, זה מופיע כבחירה חופשית. בעצם אין שום דבר שמופיע שלא תלוי בזרעים הקרמיים שלי. אז אם מסתכלים בקיום המותנה שלהם, בוודאי. כמו כל דבר בעולם התופעות, גם בחירה חופשית היא תופעה, וגם היא מותנית. אז יש לנו מופע של בחירה חופשית. באמת הקונבנציונלית יש לנו חוויה של בחירה חופשית, אבל גם היא תלויה בזה. כן, מה זה? בקיצור, מה אתה מתאמת? לפני שלא תתאמצי, לא תשימי את הזרעים.
אבל אני רציתי להגיד שאין לי לא סיבה, וגם לא צורך לעשות שום מעמד, הכל יקרה ממילא.
אם את לא עוברת את התהליך של מעמד וכך הלאה, אם את לא חווה את עצמך את המאמצים בדרמה, את לא תשים משם את הדברים ולא יקרה כלום. אם את תגידי עכשיו, אוקיי, הכל קורה מעצמו ממילא, אז מה אני צריכה להתאמת? בדיוק באותו רגע הפסק לשים את הדברים שיביאו אותך להערה.
אבל אם עשיתי את זה והפסקתי לשים את הזרעים, אז זה כנראה בגלל שזה מה שהוכתב לי. ואם זה לא הוכתב לי, אז אני לא אעשה את זה.
לגמרי ככה. אבל בעולם הקונבנציונלי שלנו זה מופיע שאנחנו עושים מאמץ. ורק ככה אנחנו יכולים להתקדם כרגע. אין לנו כרגע עולם אחר.
למעשה, שרק נדמה לנו שאנחנו עושים מאמץ, אנחנו יכולים לעשות את המאמץ הזה. זה נשמע כאילו שאנחנו שחקנים במשהו שמישהו אחר דיים. מה הטעם שתשכנעי אנשים ללכת אחרייך בדרמה אם הם ילכו ממילא כשהזרעים הקרמיים שלהם מכתיבים את זה, ואם לא אז לא?
אין לך מנוס כרגע מאשר לפעול בעולם הקונבנציונלי כדי לקדם את עצמך. ובסופו של דבר הכל מוכתב על ידי הקרמה. התשובה היא שבעולם התופעות יש לנו בחירה חופשית. האם זה בא מעצמו בלתי תלוי בקרמה? לא.
זה מביא אותי למקום שבו באמת את אומרת, רגע, את צריכה לבשל את זה כדי ש...
כן, את צריכה לערער בעניין ולעשות מדיטציה לעניין. זה חלק מהתהליך.
אנחנו תודה רבה.
אז בואו נמשיך. עכשיו אנחנו עוברים למדיאמיקה פרסנגיקס. עדיין אנחנו נשארים עם ספרו של ג'טון קאפה. ופה הוא מתבסס על צ'נדרקירטי, שהיה אחד מהמבססים של המדיאמיקה בהודו הקדומה. הוא היה אחד הפרשנים של נגארג'ינה צ'נדרקירטי, הם המבססים הגדולים של המדיאמיקה פרסנגיקה. והם אומרים שכל מה שתיארנו עד עכשיו של המיינד אונלי סקול נכון חוץ מדבר אחד. והדבר האחד שהם לא מתקדמים עליו זה העניין של הקונשי. שיש איזה מקום נפרד בתודעה ששומר את כל הזרעים האלה. עם זה הם לא מסכימים. האם הבודה לימד את זה? כן. וכל האסכולות הבודה לימד, כולל את המיינד אונלי סקול. והבודה לימד שיש קונשי. הוא לימד את המיינד אונלי סקול. זה נוח לדבר במונחים של קונשי. אין שום מין מקום נפרד, זה ממחסן בתודעה שלנו, שם יושבים הזרעים, שם הם מפשידים, וכמפשידים אנחנו חווים מה שחווים.
אלא ש...
יש איזה מידה של קיום עצמי לקונשי, וכאילו שיש כזה מקום שהוא קיים בזכות עצמו וכך הלאה. אז את זה הם לא מסכימים. הם אומרים, אין שום דבר שקיים בזכות עצמו, כולל המיינד, כולל לא המודעויות שבמיינד, ולכן אין מקום לדבר על קונשי. אבל עם כל השאר אין להם ויכוח. כל מה שאני עושה יוצר זרע קרמי, הזרע הזה מפשיל, וכשמגיע זמן להפשיל אני חווה מציאות מסוימת. אז אם ככה, אם אין קונשי, אז איפה הזרעים האלה יושבים? והתשובה של המדיאמיקה היא מצד אחד מאוד פשוטה ומצד שני דורשת התעמקות. והתשובה שלהם אומרת שהזרעים האלה יושבים בעני. עכשיו למה הם מתכוונים כשהם אומרים בעני? אז בואו הם משתמשים למושג שכתבתי לכם אותו על הלוח. אז חיברו אחריי, נעצם.
נעצם.
נע לבד זה אני. וסם זה בלבד. אני בלבד. אפשר להגיד, סם אני. הכוונה למושג אני, כפי שאני אומרת אותו, כשאני לא בוחנת אותו. חלק ניכר מאוד מהבודיזם עוסק בחקר הזה של מה זה אני, של מי זה אני. ולמצוא את העני, וכמובן בסופו של דבר לא מוצאים אותו. אבל כשאנחנו מדברים פה על העני, אנחנו מדברים על העני הקונבנציונלי, והעני בלי תהליך של בחינה ואנליזה של עני. הם אומרים, שם הזרעים האלה יושבים. בעבידה מקושה מדברים על ההילאה, והם שמים שם את הזרעים הקרמיים. מיינד אונלי סקול שם אותם בקונשי הזה, במדניקה אומרים שכשמניחים שדברים כאלה קיימים, אז מניחים איזושהי מידה של קיום עצמי, והמדניקה אומרת שאין לשום דבר קיום עצמי. אז כשהם אומרים שזה יושב בעני, הם מתכוונים לזרם התודעה, תחשבו רגע כמטאפורה של זרם של נהר, מים שכל הזמן זורמים, וזה הזרם שזה אני. ובאנרגיה של כל הזרעים הקרמיים שלי שיש ברגע זה, עוברת לזרעים הקרמיים, של הרגע הבא. הם כל הזמן נערסים ונבנים, נערסים ונבנים. אני ברגע זה, על מכלול ההרגשות שלי, התובנות שלי, והחוויות שלי, כל זה בא ממכלול הזה כפי שהיה הרגע קודם. והרגע הקודם העביר את כל האנרגיות שלו, למען שלי ברגע זה. וזה עובר כמו כדורי ביליארד. כדור ביליארד שפוגע בכדור אחר, להעביר אליו את האנרגיה שלו, אותו דבר. הזרעים מהרגע הקודם העבירו את האנרגיה שלהם לזרעים מהרגע הנוכחי, ותוך כדי כך הם נהרסו ואלה נבנו. הרבה מן הסוטרות שהבודה לימד נקראות על שם מי שביקש אותם. בא תלמיד לבודה ואומר, תסביר לנו בבקשה כך וכך. אז לסוטרה קוראים הסוטרה כפי שנדרשה על ידי תלמיד זה וזה. אז יש סוטרה ידועה שנקראת סוטרה שנתבקשה על ידי אופלי. סוטרה מאוד יפה על ריקות. ובסוטרה הזאת הוא אומר, השמיים הם יצירה של המים שלך. הגיהנום הוא יצירה של המים שלך. ואין מקום חיצוני לך שנקרא גיהנום. אתה יצרת את הגיהנום. האם זה עושה אותו פחד ממשי? האם זה עושה אותו איזה מין מצב רוח רע שיש לנו? הוא אומר, לא. הוא ממשי, בדיוק כפי שהמציאות של החדר שבו אתם יושבים הוא ממשי. באותה מידה הוא ממשי, באותה מידה הוא כולו פרי המים שלכם. ופה במקרא שלנו הוא מביא ציטטה מאוד יפה מתוך אותה הסוטרה. וגזמתי אותה לעברית מאחר שאתם צריכים ללמוד אותה בעל פה בשיעורי הבית שלכם. אז זה ציטטה מהסוטרה שמתבשה לי באופלי. והבודה אומר, תפע רב של פרחים ויפי תפרחתם, ארמונות של זהב מרהיבים ביופיים, אין מקום בו תמצא את יוצרם שאיננו, שכן מופיעים הם בכוחו של מושג, כך כל העולם בכוחם של תווית ומושג. אז למה הם מתכוונים פה? מה זה התווית והמושג? אז לפני שנמשיך הלאה, רשמתי לכם את זה פה בטי בטי. תחמרו אחריי, טוקפק.
טוקפק.
טקטם. טקטם. אז טוקפק, פירושו מושג. קונספט. מונח, מושג. וטק זה תווית. לייבל. וכאן זה בלבד, אז עכשיו אנחנו במדיאמיקה פרסנגיקה, והם אומרים, כל מה שמופיע בעולם שלנו מופיע אך ורק בכוחם של מותג ותווית. וזאת הדרך היחידה שבה תופעות מופיעות בחיים שלנו. אך ורק דרך התוויות והמושגים שאנחנו משליחים. אז איך אנחנו רואים בוס כועס לפי דרך האמצע? הדרך היחידה שאנחנו יכולים לחוות בוס כועס לפי דרך האמצע זה להשליך תווית של כעס על אוסף של צורות צבעים וצלילים. ומאיפה תווית של כעס? מהזרעים הקרמיים. ניקח שכעסנו בעבר. אם אין לנו זרע קרמי כזה, אין שום דרך שיפיע בוס כועס בחיים שלנו. ועכשיו מתבקשת השאלה הבאה, אולי מישהו ישאל. אז אנחנו אמרנו שאיך מופיע בוס כועס, אנחנו משליחים תווית או מושג של בוס כועס על אוסף של צורות וצבעים. מהם הצורות והצבעים? מאיפה באו הצורות והצבעים? אומרים שאין שום דבר חיצוני. אז אם הבוס הכועס זה תווית שאני השלחתי על צורות וצבעים של המופע הפיזי של הבוס, מאיפה המופע הפיזי הזה? מאיפה האוסף הזה של תופעות פיזיות שמופיע שאני קוראת לבוס כועס? גם האוסף הזה, אם אני עכשיו אלך ואבחן את הגוף הפיזי של הבוס, את הפרצוף האדום שלו, גם זה תווית. אדום זה תווית שאני שמה. גם זה תוצאה קרמית של דברים שיושבים אצלי. זה שזה אוסף של צורה עגולה כזאת וצורות מוערכות שזה הגפיים שלו וכך הלאה, גם זה הצלחה קרמית שלי. במדיאמיקה פרסנגיקה הם מדברים כאילו על הקליפות של בצל. אז עכשיו כשאני אומרת שהבוס ריק מקיום עצמי משלו, אני אומרת שהבוס הוא אך ורק השלכה שאני משליחה מתוך עולם המושגים והתוויות שאספתי דרך הזרעים הקרמיים אצלי. השלכה על אוסף של צורות וצבעים. אז ברמה הזאת, אני משאירה את הצורות והצבעים לא מנותחים, לא בדוקים, לא בוחנת אותם. אני משאירה עולם של תופעות פיזיות, ועל זה אני משליחה עולם של מושגים. אני יכולה ללכת יותר עמוק בבצל, ועכשיו לעשות אנליזה, והקליפה הזאת של התופעות הפיזיות שמופיעות בחיים שלי. ואם אני אעשה לזה אנליזה, גם זה יהיה עולם של מושגים שהשלחתי על צד שמאל של הבוס וצד ימין של הבוס וביחד עשיתי בוס. ואת הצד שמאל של הבוס אני יכולה עכשיו לפרק לצד שמאל של צד שמאל וצד ימין של צד שמאל וכך הלאה. אבל בכל מקום שאני אפסיק יהיו נתונים גולמיים ועליהם אני משליחה תווית. ואם אני עכשיו רוצה לבחון ולבדוק את הנתונים הגולמיים האלה, אז אני ארד לרמה שמתחת ואני אראה שהנתונים הגולמיים האלה גם הם ריקים מקיום עצמי, גם הם תווית ומפרק שאני משליחה. וכך עד אינסוף. לפי המדיאמיקה פרסנגיקה, אם תעשו את זה, זאת מדיטציה נפלאה על ריקות. ככל שתחקרו יותר, תגיעו לעוד מקום שעכשיו אותו צריך לחקור. ואין קץ לחקירה הזאת. אין לה קץ. איפה שלא תפסיקו, זה יהיה מקום שממנו צריך לעשות עוד חקירה. המשותף בין שתי האסכולות זה שהן טוענות שאין שום דבר שאנחנו חווים שלא בא מאיתנו, שלא בא מהזרעים הקרמיים שלנו, שבאים איתנו במיינד שלנו. יש ויכוח ביניהם איפה הזרעים האלה יושבים ואיך בדיוק מתבצעת ההשלכה הזאת. אבל בעצם שניהם טוענים שעלינו להקפיד מאוד 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 עם מה שאנחנו אומרים, עושים או חושבים, כי זה מה שנצטרך לאכול אחר כך. מה שאנחנו זורעים זה מה שנקצור. ושניהם אומרים שהדברים ריקים מקיום עצמי, כל אחד יש הגדרה שונה קצת של ריקות, ושניהם אומרים שמכיוון שהם ריקים מקיום עצמי, נורא חשוב מה אני זורעת ושותלת במים שלי. אני לא יכולה לומר שזה ריק ולכן זה לא קיים ולכן זה לא חשוב. זה שטות, זה אי הבנה של ריקות. הבנה של ריקות אומרת, הכל לגמרי תלוי במה שאני עושה, ולכן נורא חשוב מה אני עושה, בגלל שהכל ריק. מקיום עצמי. והעובדה שהדברים הם כמו אשליה היא נכונה. המציאות הקונבנציונלית היא כולה מעין אשליה. אבל זו אשליה מאוד ממשית, תלת ממדית וכואבת ועולה לנו כסף. אז מה זה הדבר הזה שכופה עלינו לחוות את הגוף כפי שאנחנו חווים עליו? זה אותו הבקצ'ק, אותו הזרע הקרמי ששתלנו בתודעה שלנו. בשפה של קונשי, תגידו קונשי, או אחרת תגידו בזרם התודעה שלנו, זה לפי המדיאמיקה. בכל מקרה יש את הזרעים הקרמיים האלה. ומה שמוטל עלינו זה למצות את אלה שישנם, להיפטר מהרעים, ולהפסיק להגיב להם בצורה שמשמרת את הסבל. להפסיק להגיב בצורה שגורמת עוד ועוד סבל. בספרות ברגלוק פאק, הרבה פעמים האסכולות מושגות דרך ויכוח ביניהם. יש כאילו שני יריבים שכל אחד מייצג אסכולה והם מתווכחים. אחד זורק לשני אתגרים לענות עליהם. אז אם קודם אמרנו שהפרסנגיקה המדיאמיקה, הם מדברים אל המיינד אונלי סקול ואומרים, אתם מניחים שיש איזה קונשי, אז איפה הקונשי הזה יושב? אז הוא קיים בזכות עצמו. אז באים המיינד אונלי סקול והם מפתקים את הבודה. הבודה לימד. המיינד אונלי סקול. הבודה אמר שהכל בא מהמיינד. אז איך זה שהבודה אמר שהכל בא מהמיינד? ועל זה פרסנגיקה מדיאמיקה יש להם שתי תשובות. תשובה שלילית ותשובה חיובית. ומפרשים למה הבודה אמר שהכל מיינד. וזה קצת מתייחס בחזרה לשאלה של נאווה, אז איך לא ניפול לניהיליזם? אם הכל מיינד, אז הכל לא, הכל לא באמת קיים, וזה נכון. הכל מיינד, אבל צריך להבין באיזה צורה זה הכל מיינד. הכל מיינד, והכל בא מהזרעים הקרמיים. אז גם הבודה אמר את זה, יש שתי תשובות. התשובה השלילית אומרת, הבודה רצה להדגיש שכל התופעות שמופיעות בחיים שלנו, נוצרו על ידי המיינד שלנו, ולא על ידי איזה גורם חיצוני. וגם הציטטה שהבאתי לכם קודם מהסוטרה של אופאלי, מדגישה את זה. כל הדברים האלה לא נוצרו על ידי גורם חיצוני, נוצרו על ידי המיינד. התשובה החיובית שמסבירה למה הבודה אמר שהכל מיינד, היא באה להדגיש שהמיינד זה הדבר העיקרי. ואני אגיד על זה עוד שתי מילים. במיינד אונלי סקול הם אומרים, כמו שיש לנו מודעות של ראייה ומודעות של שמיעה ומודעות שקשורה בשאר החושים, יש לנו עוד מודעות, מספר 7, ממקום כזה במיינד שלנו ושם יושבים כל הזרעים. שם הם יושבים, שם הם דוגרים, שם הם מפשילים והם יוצרים את המציאות שלנו, הם יוצרים את שאר המודעויות. העין שלנו, המודעות שלנו של הראייה, העין שרואה את הבוס, המיינד שקולט שזה בוס כועס, והבוס עצמו, כל אלה באים מהזרעים האלה שיושבים בקונשי. אז הקונשי הזה הוא כביכול איזה מקום נפרד במיינד שמייצר את כל שאר המיינד. ולכן יש בו מידה מסוימת של קיום עצמי. והמדיאמיקה פרסנגיקה לא מקבלים רעיון כזה. יש עוד דיון שם, המיינד אונלי סקול מדברים על אותו חלק של המיינד שמתבונן בשאר המיינד. זה אותו חלק למשל במדיטציה שאנחנו יושבים שם לב שברחנו ומאיר אותנו. הם מין נטע מיינד, מחלקה מיוחדת במיינד, שהפרסנגיקה המדיימיקה אומרים שזה לא ייתכן. הפרסנגיקה המדיימיקה אומרים, נכון, הכל בא כתוצאה מהפשרה של זרעים קרמים. הזרעים הקרמים האלה נפגעים איתנו בזרם התודעה שלנו, עד שכוחם קלה הם הולכים ומתחדשים מרגע לרגע וזורמים כמו שהמים זורמים בנהר. ומוטל עלינו לשים לב מהם הזרעים שאנחנו שופעים שמה, ואילו זרעים אנחנו רוצים לנקות, לטהר, להפסיק להגיב להם בצורה שמשמרת סדר. מבחינה פרקטית מה שזה אומר, שאנחנו כרגע, אם מבינים את זה, לא יכולים להתעלם יותר משום דבר שאנחנו עושים או אומרים. או חושבים. אין שום דבר שאפשר לקחת בקלות ולא ברצינות ולהגיד זה לא חשוב. כי פשוט כל אחד ואחד כזה שותל את הזרע שלו. וזה דורש מאיתנו להתבונן בעצמנו ברמה מאוד רצינית ומעודנת. להסתכל מה זה שאני שותלת בזרע התודעה שלי שאחר כך יפשיל עבורי. מה זה שאני חושבת ברגע זה? אם אני עכשיו חושבת אוי כמה הייתי שעה, או אוי כמה הוא ככה והיא ככה. כל פעם שאני חושבת דברים כאלה, אני שוכחת שהם הופיעו כפי שהם הופיעו כתוצאה מהזרעים הקרמיים שלי. ואם הם פחות מנהדרים, זה בגלל הזרעים הקרמיים שאני שתלתי. ואם אני אמשיך לבקר אותם, הם ימשיכו להופיע כפחות מנהדרים. זה מחייב אותי לרמה מאוד רצינית של עבודה. בוודאי היומן שדיברנו עליו הוא כלי חשוב בתהליך הזה. ואם לחזור לשאלה של רוני, אנחנו מלאים בהתניות ובהרגלים שנבעו מאי הבנה שאנחנו יוצרים את העולם הזה. ומוטל עלינו עכשיו להפוך את ההרגלים האלה. וזה קשה לעשות בבת אחת. וזה דורש עבודה מתמדת לאורך זמן עם מסירות והדקות. והיומן מאוד עובר בזה. מאוד מאוד עובר, כי הוא מעורר אותנו לשים לב מה עובר במיינד שלנו. ורק ככה נוכל לשנות את ההתמכרויות שיש למיינד שלנו. ברגע שמשתל בקצ'ה כזה במיינד שלנו, מאוד מאוד קשה לפלק אותו משם. הרבה יותר קל לא לשתול אותו מלכתחילה. וגם זה לא קל. גם זה דורש תשומת לב מרדית, ומיינדפולנס מרדית. כן, רוני.
הזרעים נתמנים באני. זה זרעים שכל הזמן נוצרים ונעלמים, נוצרים ונעלמים. בעצם כאן ועכשיו הוא הדבר היחיד שמשמעותי לגבי הזרעים האלה. כי אם האני איננו, אין כלום.
שאלה טובה. הזרעים האלה יושבים באני. ואז רוני אומרת, אבל אני בעצם לא קיים, הוא גם תווית. והיא צודקת, אני גם הוא תווית. ואם אתם זוכרים, רשמתי לכם על הלוח את הנעתם, את הסתם אני. אז רואים יושבים בסתם אני, באותו אני שהוא קונבנציונלי ושהוא מופיע כקיים. אותו זה שאני משתמשת בו בחיי יום יום, באמת הקונבנציונלית שלי. כשאני אומרת אני, אני הזה, שם יושבים הזרעים. אם אני הולכת ובוחנת את האני הזה, אז הוא לכשעצמו לא קיים, וזאת עבודה גדולה וחשובה. הזרעים יושבים שם. אם אני אלך ואני אבחן אותם לפרטי פרטים, אני לא אוכל למצוא אותם, כי אין להם קיום עצמי. אבל באמת הקונבנציונלית שלי הם מופיעים ומתבטאים, ובגללם אני סובלת. בגללם אני בעולם של רעב ומלחמות ומחלות, זקנה ומוות. וזה רק ככה. בגלל זה כתוב שאנחנו סובלים לשווא. כי הדברים שאנחנו סובלים מהם בעצם לא קיימים, וזה נכון, הם בעצם לא קיימים. אבל הסבל שלנו מאוד ממשי, אז מאוד חשוב לעשות את העבודה. עכשיו כשאת אומרת כאן ועכשיו, כן, בסופו של דבר כל האנרגיות מהרגעים הקודמים עברו לרגע הזה. אז בשבילי כרגע החוויה שלי מורכבת מכאן ועכשיו, ובכל רגע זה כאן ועכשיו, זה נכון. אבל מאוד חשוב לי להבין איך הכאן ועכשיו שלי נוצר. אין לי שליטה על מה שהופיע כאן ועכשיו בחיים שלי. המלחמות שמופיעות כאן ועכשיו בחיים שלי, אין לי כרגע שליטה עליהן. הן באו מן העבר שלי. כרגע זה כבר הפריש שהפשיל. חשוב מאוד שעכשיו אני אבין איך כאן ועכשיו אני אפסיק לשתול פרעים שיביאו את המלחמה הבאה, את הסבל הבא. אז זה נכון שזה כאן ועכשיו, אבל ההבנה של התהליך שיצר את הכאן ועכשיו היא זו שתשחרר אותנו בסופו של דבר מסבל.
יבשות לארבע לחמה ולבנה היא ידויה ובנינים של כל חסד ונעקה ולבי לחמה ולעבי שינה וגם שינה שלדנה חומיתנו בחם לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו טוב
ידם גורו רק נעמדה לכאן ויתיה
אותה סייתי זוהר ומוכה ישלים עונה כל החיל הבריאה מכלולים של חסד וחוכמה ובכך לא יזכו בגופים נסגבים אשר משני אלו ובכך לא יזכו בגופים נשגבים אשר משני אלו